רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית זמן זהב, חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים לכם. אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. הקן המתרוקן. הקן המתרוקן זה כינוי לבית כשהילדים מתבגרים ועוזבים את הבית שלנו. כאשר זה קורה, זה הזמן לשינוי, גם עבור ההורים וכמובן עבור הילדים. זמן לארגון חדש, לא רק של חיי החברה, אלא גם של הבית. עיצוב עדכני של הבית בו אנחנו מתגוררים ונמצאים במשך שעות מרובות, דורש שינוי. כשהילדים קטנים, חשוב שיהיה מרחב אישי לכל ילד. לעתים זה בא על חשבון החללים הציבוריים בדירה, ולעתים גם על חשבון גודל חדר ההורים. כשהילדים עוזבים, החדרים הללו נותרים ריקים. אז למה להצטופף בחדר הורים קטן למשך עוד 30 שנה? למה לא לדאוג לפינת אוכל מרווחת, לרוח המשפחה המורחבת? למה לא לחדש ולרענן, להתאים את הבית לצרכים החדשים? אז מה עושים? איך עושים? זה בדיוק על זה נדבר היום עם האורחת שלי. מאזינות ומאזינים, שיפוץ הבית או מעבר לדירה חדשה בגיל הזהב, מהווה הזדמנות מצוינת לחדש ולרענן את המרחב המחיה ולהתאים אותו לנסיבות החיים המשתנות. האורחת שלי היום היא רית נווה, מעצבת פנים לגיל השלישי החדש. היא תספק לנו תובנות יקרות ערך ותציע לנו כלים מעשיים שיעזרו לכם לעצב את הבית למקום נעים ובטוח. אני נעמי חייקה, מומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר, מרצה ובעלת קליניקה פרטית. אם יש לכם שאלות או אתם רוצים לשלוח לי הודעה, אתם יכולים לשלוח במספר הטלפון 054-444-0668 או למצוא אותי בדף הפייסבוק שלי. לפני שנתחיל בשיחה החשובה, אני רוצה להזכיר לכם כי השיח כאן הוא כללי, הוא אינו מחלוף בשום אופן ייעוץ מקצועי, וחשוב לפנות לאנשי מקצוע שילוו אתכם בהתאם למסיבות הספציפיות שלכם. עד כאן הפתיח שלי, אחר הצהריים טובים, עירית.
שלום, שלום, איזה כיף להיות כאן.
איזה כיף לארח אותך, ואני מאוד מאוד שמחה לארח אותך. את מעצבת פנים לגיל השלישי החדש.
נכון.
אז עירית, אנחנו נתחיל ככה את השיח שלנו. אני הצגתי אותך בקצרה. אני אשמח שאת תציגי את עצמך יותר בפירוט, ותדברי לתוך המיקרופון, כי אני לא כך שומעת.
אוקיי, טוב. אז כמו שהצגת אותי, שמי עירית, עירית נווה. אני מתכננת ומעצבת פנים, מומחית לגיל השלישי, ואני גם מרצה. מה שאני עושה זה שאני עוזרת לאנשים שנמצאים בתקופת המעברים בחיים. אנחנו נדבר על זה, אבל בכללי מדובר בהתרוקנות הקן, כמו שתיארת, יציאה לפרישה, זוגיות בפרק ב' או ג' או חולי, לשפר את איכות החיים שלהם גם בבית שלהם. ובתהליך הזה אני משלבת גם את המיומנות המקצועית שלי כמעצבת פנים, וגם את המיומנות הבין-אישית שלי כעובדת סוציאלית.
אז זה באמת מכלול של איכויות, גם עובדת סוציאלית וגם מעצבת פנים.
נכון.
זה משהו שהוא מקסים.
נכון.
אז לפני ככה שאנחנו נצלול לתוך העיצוב פנים, כמה מילים קצת עלייך באופן אישי, את כבר סבתא?
לא,
עוד
אני
לא.
עוד מחכה.
אוקיי.
אני ממש מבקשת מהילדים שלי שכבר יעשו את הדרך. הגדול שלי עומד להתחתן, אז זה יותר קרוב. אני בת 54, אני אימא לשלושה ילדים גדולים. אני גרה בנתניה, התגרשתי לפני כמה שנים ואז עשיתי את השינוי. זה בגדול.
נהדר, אז ככה הכרנו אותך גם קצת באופן אישי, אז את נכנסת עוד מעט לפוטנציאל של סבתא. אני אומרת, ברגע שהילדים מתחתנים, אז אנחנו, לא חייבים להתחתן, אבל בזוגיות, אז כבר נכנסים לפוטנציאל.
נכון.
אז את מציגה את עצמך כמעצבת פנים לגיל השלישי החדש. אז מאזינות ומאזינים, לפני שאנחנו, עירית, תדבר על הגיל השלישי החדש, כמומחית לגיל השלישי, אני רוצה לומר לכם, לא כולם יודעים. בעבר קראנו לכל מי שהגיע לגיל פרישה עד 120, גיל שלישי. היום הגרנטולוגים, אנחנו כבר מחלקים את זה בצורה אחרת. אנחנו מחלקים את זה לגיל 63-5, גיל הפרישה לגיל שלישי. בגלל אריכות הימים, אנשים כבר מגיעים לגיל 70-70 פלוס, זה הגיל הרביעי. ואריכות הימים, כבר היום אנחנו מכירים, אני מרצה במועדונים, אני פוגשת הרבה מאוד אנשים בני 80 ו-90 ונושקים ל-100, אז אנחנו כבר קוראים לגיל הזה הגיל החמישי. אז זה באמת כבוד וכיף לפגוש אנשים מבוגרים, וכך היום אנחנו מחלקים. אז אני מאוד אשמח שאת תגידי, למה את הגדרת את עצמך גיל שלישי חדש?
אז זה ממש מתחבר לאיך שאת הצגת את זה. בעצם לזה שעצם תוחלת החיים הארוכה שלנו, ששינתה את כל האיזון בין הגילאים לבין מה שהאנשים בסטטוס שלהם באמת קורה להם. אז אם באמת, אם כשאני הייתי נערה, הייתי מתייחסת, איך הייתי חושבת על, מה הייתי אומרת על ההורים שלי כשהגיעו לגילאי 55-60? אתה אומר להם שהם זקנים, אבל היום הוריי שיהיו בריאים הם כבר, אמא כמעט, אמא בת 77, אבא כבר עבר את גיל 80, אני למצוא שבת פנויה לארוחת צהריים עם אמא, אז היא פותחת לי יומן, היום אני פה, היום אני שם, היום הזה, אנחנו למה? כי יש הרבה דוינג עדיין בגיל הזה, והרבה לפני, ולכן כל מה שהתייחסנו אליו כאל גיל שלישי, במובן של אנשים שהם זקנים, שהם כבר לא עושים דברים, שהם כבר לא פעילים, הוא לא נכון. אנשים הרי עובדים היום, גם אחרי שיצאו לפרישה, עדיין לפעמים מתחילים קריירה חדשה. נכנסים לזוגיות בפרק ב' או ג', זאת אומרת, הכל הרי השתנה, וזה מאוד מתחבר למה שאת תיארת, באיך אנחנו מתייחסים בכלל לשנים. לכן, בעיניי, זה גיל שלישי חדש.
אז אני אתחבר מאוד לדברים שלך, ואני אומר שהיום גיל שלישי, לדעתי, אנשים, ואני רואה את זה, ואני נמצאת איתם, ואני נמצאת בהרצאות, ומגיעים אליי לקליניקה, מתחילים לחיות. יש כאלה שמסיימים מקום עבודה, והילדים גדלים, ועוזבים את הבית, ואז פתאום הם מוצאים זמן לעצמם, לחלומות שלהם, לאתגרים שלהם, למה שהם רצו כל החיים.
את יודעת איך ביפנית קוראים לאנשים שמגיעים לגיל 60?
לא.
אז ביפנית, לגיל 60 נקרא קנרקי.
קנרקי.
כן. אני שמעתי את זה ממישהי שהעבירה הרצאות על זה, ואני אימצתי את זה ומספרת על זה גם בהרצאות שלי. והפירוש של גיל 60, זאת מילה שמורכבת משתי סימניות, שהפירוש שלה הוא הגיל של ההתחלה מחדש.
או?
אז מה יותר מזה? זה...
קנרקי. אז אהבתי. הגיל של להתחיל מחדש.
בדיוק.
אז זה בדיוק שם.
נכון.
אז אנחנו תכף נתחיל לדבר על עיצוב. עיצוב הבית, ניתן כלים ונדבר. האם עיצוב של גיל שלישי חדש שונה מעיצוב של גיל חמישי?
הוא שונה במובן, הוא יותר שונה מזוגות צעירים, מהגיל של, זאת אומרת, כשאני מעצבת לאנשים שמגיעים לגיל השלישי, אז העיצוב והתוכניות זה משהו שיכול ללוות אותם ב-20-30 שנה, תלוי עד כמה הם היו זריזים להקדים ולעשות את זה, כדי שהם יוכלו לחיות בבית שלהם עד 120. זאת אומרת, מי שמגיע לשלב שהוא רוצה לעשות את השינוי הזה בגיל המבוגר, אז השינוי ילך איתו לאורך כל הדרך, והוא לא יצטרך לעשות התאמות אחרות אחר כך. הוא כן שונה מזוגות צעירים.
זאת אומרת, שמגיעים לגיל השלישי שהילדים עוזבים את הבית, אז העיצוב משתנה בתוך הבית, ואז יכול ללוות עד 120.
נכון. עכשיו גם הקורונה גרמה לאיזשהו שינוי גם בתפיסה הזאת של עזיבת הקן המתרוקן. זאת אומרת, גם כשהיו משפחות שהילדים כבר גדלו והם יצאו, אז ראינו שהילדים חזרו הביתה.
הרבה
וגם חזרו. וגם החזרה הזאת הביתה, היום היא גם מתחברת גם למצב הכלכלי ולקושי והיכולת של הילדים שלנו להחזיק דירה בעצמם בגילאים האלה, החזירה את הילדים הביתה, וגם זה משהו שדורש התאמה.
כן, בוודאי.
זה מאוד אינדיבידואלי לאנשים, לאיזה מצב הם נמצאים, לאיזה מצב משפחתי הם נמצאים. אז יש דברים שהם הולכים לאורך כל הדרך, אבל זה בהחלט משהו שהוא שונה מהתפיסה של היותנו זוגות צעירים.
בתחילת דברייך אמרת שאת עשית שינוי. היית עובדת סוציאלית והחלטת לעשות שינוי, ומי עובדת סוציאלית לקחת את זה למקום אחר של עיצוב פנים. כן. איך הגעת לעיצוב פנים?
זה לקח לי הרבה זמן להבין בעצם שהייתי בעיצוב פנים כל הזמן, אבל לא קראתי לזה ככה או לא נתתי לזה את השם הזה. אני עבדתי 17 שנה כעובדת סוציאלית ומטפלת משפחתית באגף הרווחה של עיריית חולון, ואת בוודאי יודעת שהעבודה הזאת היא עם אנשים, במיוחד ברשויות מקומיות, במגבלות, היא עבודה מאוד מעייפת ושוחקת נפשית. ומצאתי את עצמי במודע, או בעיקר שלא במודע, שהייתי חוזרת הבית הרבה פעמים אחרי ימים קשים, ומחפשת לעשות משהו כדי להרגיע אותי, והעשייה הזאת הייתה שהייתי מזיזה רהיטים אצלי בבית. זאת אומרת, גרתי בבית גדול מאוד, וזה היה משהו, עניין של מה בכך שהילדים או בעלי דאז היה חוזר הביתה ורואה שהסלון נמצא בפינת האוכל, פינת האוכל בסלון, הילדים, המיטה שלהם הייתה פה, הגיעה לפה, וזה לא היה פשוט, כי היו לי רהיטים גדולים וכבדים, הייתי מבקשת מהחברים של הילדים שיבואו לעזור לי, אבל משהו, זאת אומרת, בדיעבד מצאתי את זה איזשהו רוגע בדוינג, בעשייה הזאת, בליצור משהו אחר. לימים, כשהחלטתי שאני באמת עושה את השינוי, ואני מתכוונת לפרוש מהעבודה הסוציאלית ולצאת לקריירה חדשה, אז כשיצאתי לחלט בהתחלה ממקום העבודה, אז עברתי גם איזשהו תהליך של אימון ו...
את יודעת, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת. הרבה פעמים כשאנשים רוצים לעשות שינוי, שינוי גדול מאוד, והם חוששים ממנו, שזה כנראה מה שקרה לך, אז התחלתי בשינויים הקטנים בתוך הבית, ואני שומעת על הרבה מאוד אנשים שהם לא מבינים למה זה קורה להם. לפעמים זה אפילו לנסוע מכביש אחר, זה לקנות בחנות אחרת, זה דברים קטנים שמאמנים את המוח שלנו לכך שאפשר גם אחרת, ואת שינית את הבית והצבת אותו כל פעם בצורה אחרת, על מנת שרצית את השינוי הזה, ובסוף גרמת לו להגיע.
שאני ארגיש אחרת פיזית, נכון. וזה ישליך על זה שאני ארגיש אחרת גם רגשית.
שאפשר לעשות את זה,
נכון.
שזה אפשרי. בואי נצלול באמת לתוך המקצוע המיוחד שלך, שהוא עיצוב פנים. כשאת מגיעה לעצב בית של אנשים בגיל השלישי, מה השיקולים הראשונים שאת לוקחת בחשבון?
השיקולים הראשונים שאני לוקחת בחשבון זה שצריך לעבור את התהליך הזה, גם אם זה מהר יותר או פחות, לעזור להם לצלוח את זה כדי שתישאר להם חוויה טובה, גם אם התקופה היא תהיה מאתגרת, אבל שהם יבינו שדרך שיתוף הפעולה איתי בלונג רן, לטווח הרחוק, הם יזכו לאיכות חיים בבית שהם בחרו להיות בו. בין אם זה הבית שהם גרים בו הרבה מאוד שנים והם רוצים לשפץ ולהתאים אותו, או בין אם זה הבית החדש שאליו הם עוברים כי החליטו שהם יוצאים מהבית הגדול לבית היותר קטן.
כן. אז את אומרת שהשיקול קודם כל שהם ירגישו טוב. קודם כל מי שלוקח אצל חיצוב, קודם כל שהוא ירגיש שהוא בטוח איתך, שנוח לו.
שהוא רגוע ושהוא מבין שהוא יכול לסמוך עליי בעיניים עצומות, שהדרך שאני מובילה אותו היא הדרך הנכונה כדי להגיע בסופו של דבר ליעד.
מה האתגר הכי גדול בשיפוץ לדעתך? בשיפוץ כזה?
האתגר שלי כמעצבת הוא למקסם את החלל כמה שיותר, כדי שהם יוכלו ליהנות מהבית שלהם בצורה האופטימלית והמיטיבה לצורך שלהם, למטרה שלשמה הם קראו לי.
כן, זה האתגר שלך, המקצועי. אבל מה האתגר של מי שעכשיו מזמין שיפוץ?
האתגר הוא להתמודד עם היכולת הכלכלית מצד אחד, ולהתמודד עם התהליך שלפעמים דורש פרידה מחפצים בתהליך האריזה של הבית, להיפרד מהמחשבות שתקעו אותם מלא לעשות את זה קודם, ולזרום עם הידיעה שמותר וכדאי וזה בסדר להגשים חלומות גם בגיל מבוגר. חלק נכבד מהאנשים מבינים שיש פה תהליך מאתגר. תהליך שייקח זמן.
לוקח, הזמן הוא פקטור מאוד מאוד חשוב כאן.
נכון. וצריך סבלנות ואורך רוח. ונשימה עמוקה. אבל אני כל הזמן אומרת שצריך להסתכל על הדברים הקטנים שבדרך, על לתת לעצמנו את הפרסים הקטנים כל פעם שאנחנו עוברים עוד איזשהו שלב בדרך ליעד. מתחילים את התהליך הזה ומגיעים כל פעם לאיזשהו יעד, זה גם יותר קל לראות את האור בקצה המנהרה בסוף.
בואי נדבר יותר פרקטי, מגורים בתוך בית שעובר שיפוץ, זה לא משהו שהוא מומלץ, נכון?
לא.
רצוי לעזוב את הבית לתקופה, למצוא איזשהו סידור, ולעזוב, ואני מדברת גם מבחינה בטיחותית של אנשים בגיל הזה, לגור בבית, כהרבה בוחרים כשצעירים ואין ברירה, לגור בבית ולשפץ תוך כדי מגורים.
אז אני אחלק את זה לשני סוגים של שיפוצים. כשאתה עושה סטיילינג, שזה לא באמת שיפוץ, אלא אתה יותר משדרג
כן,
את מה שיש לך,
סטיילינג
אז אין בעיה. אז, 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 אז נכון שגם אם החלפת מיטה, אז עד שהמיטה החדשה תגיע, אז יום קודם אתה צריך להיפרד מהמיטה הקודמת, אז אולי יש לך לילה שאתה צריך לישון בסלון או בחדר אחר. אז זה קצת יותר קשה. כשמדברים על שיפוץ שהוא באמת אינטנסיבי, שדורש שבירת קירות, שדורש תשתיות, אני חד משמעית ממליצה לצאת מהבית.
נכון.
וגם היציאה מהבית הזאת אפשר לעשות מהלימון הזה לימונדה. ואני מסבירה את זה בעצם ללקוחות שלי כשהם באים ומתלבטים סביב זה, שגם אם צריך לצאת לפחות נגיד לחודש וחצי, אם אנחנו רק משפצים את חדרי הרחצה, או אם זה 3 או 4 או 5 חודשים, אם זה באמת משהו שהוא הפקה מאוד גדולה, אז לפעמים זאת הזדמנות לעשות דברים אחרים שלא עשינו אותם קודם ולהגשים חלומות אחרים. ולמה אני מתכוונת? אם למשל זוג גר בבית על קומות, בבית רגיל, והוא עכשיו צריך לצאת לכמה חודשים, והוא הולך ומזכיר דירת גן, מזכיר איזושהי וילה, או אפילו מזכיר דירת Airbnb לתקופה קצרה כזאת של בית עם גינה. יש לו בזמן הזה את התקופה ליהנות ממשהו שהוא לא מכיר קודם.
זאת אומרת, את אומרת, בואו ניקח את הזמן הזה.
לעשות משהו אחר.
כן, נעשה שינוי ונחווה עוד משהו.
נכון, נכון. כן. הייתה לי לקוחה שאמרה לי, טוב, אני עכשיו חצי שנה, אני הולכת לשכיר דירה בתל אביב, אני הולכת לעבור לגור מול הים, אני יודעת שאת מנהלת את הפרויקט, אז אני רגועה שגם אם אני לא נוכחת הרבה בבית, הדברים יעבדו. אבל תהיה לי איזושהי הרפתקה אחרת, אני אסתכל על זה אחרת. זה באמת לשנות חשיבה.
זה פשוט להדליק את הפנס על משהו אחר.
בול.
את יודעת, הייתי באיזושהי סדנה למפונים, מאחד הקיבוצים של עזה. וסדנה באמת לא פשוטה, הם עוברים תקופה מאוד לא קשה, מאוד קשה. מאתגרת יותר נכון, נגיד נכון. מאתגר כדי לא להגיד קושי, על מנת שאנחנו ככה. ומישהי מהקבוצה אמרה, אני לוקחת את התקופה הזאת כדי לחוות משהו אחר. בדיוק מה שאת אומרת, אנחנו בדרך כלל גרים בקיבוץ, ועכשיו אנחנו גרים בעיר, ובשבילי לחיות בעיר זה משהו חדש.
נכון.
אז באמת, זה איכן אנחנו מדליקים את הפנס, ואיך אנחנו רואים את הדברים, ואני מתחברת לדברים שלך. אני רוצה לדבר דווקא על נושא הבטיחות בשיפוץ. לאו דווקא הבטיחות בזמן השיפוץ, זה בטח הפועלים שאת מעסיקה והקבלנים. אני דווקא הבטיחות שצריך לשים לב בשיפוץ של בית. מה חשוב בבית, גם אם מישהו לא עושה שיפוץ גדול, אבל היום הוא נמצא בבית, מה הוא צריך לעשות, להסתכל בבית על מנת שזה יהיה בטוח ולמנוע תאונות?
אז מקום ראשון מבחינתי בשינוי שחייבים לעשות, זה כל מה שקשור בחדרי הרחצה, בהתאמה של חדרי הרחצה. אני לא יודעת אם את יודעת, אבל המקום ראשון בתאונות שקורות לאנשים בבית, ולא בהכרח דווקא אנשים מבוגרים,
נכון.
זה הכניסה והיציאה מהאמבטיה. המים שמרטיבים את האמבטיה, הרגל, לפעמים אנשים מבוגרים הם לא שמים לב, הם אולי לא ממש בקו הבריאות, ועצם הכניסה למים, למשהו, למקום רטוב, היציאה שהמים מתיזים החוצה, זה מבחינתי must. אם אתה רוצה להמשיך לגור בבית שלך לאורך זמן ולא לדאוג מזה שאני נחשב, נכנס למקלחת ואני לא יודע איך אני אצא מזה, אז להוציא את האמבטיה ולעשות את זה מקלחון.
זאת אומרת, מעבר למקלחון הוא יותר בטוח, כי אז הוא לא צריך לדלג מעל האמבטיה.
בדיוק. הוא לא צריך לדלג.
אפשר להחליק.
בדיוק, הוא לא צריך לדלג. כשעושים מקלחון, אז ומתכננים אותו נכון, אז אם המקלחון הוא רחב, אז אפשר להכניס בתוכו גם כיסא. זה יכול להיות כל מיני סוגים של כיסאות, אבל אפשר לשבת, ואז זה יותר בטוח. חייב לעשות גם את הדלת, ושדלת הזכוכית תהיה דלת שהיא 8 מילימטר, שהיא עבה, ומאוד חשוב בתוך זה, ומאסט, זה שהדלתות יוכלו להיפתח פנימה והחוצה.
למה פנימה והחוצה?
וזה כי אם חלילה מישהו נופל בתוך המקלחת, אז שאפשר יהיה לפתוח את הדלת, מישהו מבחוץ יוכל לפתוח את הדלת ויוכל לחלץ אותו. זה גם נוח מאוד אם מישהו נעזר במישהו, במטפל או מטפלת, כדי שיקלחו אותו. אז אם הדלת נפתחת פנימה, אתה לא יכול רק פנימה, אתה לא יכול להגיע בעצם לברז ואתה לא יכול להתקלח, אבל אם הדלת נפתחת החוצה, אז מישהו אחר יכול גם לעזור במקלחת.
אז את אומרת שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
נכון.
ואם מישהו עדיין יש לו אמבטיה, והוא עוד לא רוצה לעשות כל השיפוץ ולהעביר את זה למקלחת, מה אפשר לעשות בתוך אמבטיה כזאת ולשמור עדיין על בטיחות?
לשים מאחזים.
מאחזים.
בעצם לשים מאחזים, אבל זה לא תחליף.
זה לא אותו דבר.
זה לא תחליף. את יודעת, אנשים גרים בדירות מאוד ישנות, ובדירות הישנות של פעם, הריצוף לא היה ריצוף שהוא נגד החלקה.
נכון.
היום כבר הרבה שנים שיש תקן, זה נקרא תקן R10, R11, שמחייב את זה שהעריכים בחללים הרטובים, שזה חדר הרחצה והמרפסת, יהיו חללים שהם, שהריצוף בהם יהיה, עריכים הם יהיו נגד החלקה.
קוראים לזה אנטי-סליפ.
בדיוק. אז זה משהו שלא היה קודם. אז מה יעזור שתשימי מאחז בכל מטר בבית, אם כל המסביב שלו הוא לא בטיחותי?
אבל עדיין, אני אומרת, מאזינים ומאזינות, אם עדיין לא עשיתם שיפוץ, אתם בגיל השלישי, אפשר לשים שטיחונים שהם לא מחליקים מאוד, צריך לשים לב, נכון?
נכון, אפשר לשים.
בינתיים, עד שיעשו שיפוץ, אם עדיין לא עשו שיפוץ, ובתוך האמבטיה,
גם
יש שטיחונים שהם מיוחדים, נגד החלקה.
נכון.
עד שעושים את השיפוץ, עד אז אפשר לעשות באמת בכמה שקלים לקנות ולמנוע את ההחלקות האלה, עד שעושים משהו יותר.
בדיוק. זה המילה המדויקת היא באמת להגיד עד.
עד, עד, זה, אבל עדיין עד.
ולא לדחות את העד הזה. כי לדחות את העד הזה, זה נכון לגבי כל מיני חללים בבית, אבל פה מבחינתי זה סכנת נפשות.
כן. ברור, אני אוהבת, קודם כל, כשאני באמת מדברת עם אנשי גיל השלישי, בטיחות, בטיחות. לא להחליק, לא ליפול, זה הדברים הבסיסיים שאנחנו צריכים לשים אליהם לב, ואחר כך אנחנו כבר עוברים לשלב.
אבל הבטיחות גם באה לידי ביטוי, גם באומס של רעיתים, ואומס של חפצים, שזה גם, זה לא דברים שהם קשורים, לא משהו שאי אפשר להיפרד ממנו. זאת אומרת, אנחנו רגילים לאגור חפצים,
נכון.
זה משהו שהוא ב-DNA שלנו, לאסוף ולקנות, קנינו, היינו מפה, הבאנו עוד שולחן, היינו מפה, הבאנו עוד שידה, עוד משהו, אני נכנסת לבתים של אנשים מבוגרים, הבתים מאוד עמוסים, אתה לא יכול להתנהד בהם, אז הם גם עמוסים וגם לרוב גם עשויים מעץ מאוד חזק ועמיד, שזה משהו שהיה מאוד באופנה לעשות את זה פעם, וגם זה מפריע. זה גם משהו שאתה יכול להתקע בו. אני פוגשת את זה במיטות, שזה היה נורא נחמד לעשות מיטה אצל נגר, שהוא עשה מסביב למיטה, כל מיני שידות כאלה, אבל יש בפינות, ואתה נתקע בזה. או אתה רוצה להזיז את השולחן בסלון כדי לנקות, אז שני האנשים צריכים לעשות את זה. או בכלל.
אז אנחנו נאמר שראשית, עכשיו, עוד מעט פסח, אביב, אז קודם כל לעשות סיבוב בבית, לראות מה אפשר לזרוק. כל מה ששבור, כל מה שסדוק, בכלל אנרגטית, אני מאוד מאוד מאמינה, שאנרגטית לא כדאי להחזיק דברים סדוקים, שבורים בבית. אז עכשיו אביב, בואו נעשה סיבוב, נזרוק מה שלא צריך, נתרום. יש עכשיו הרבה אנשים שזקוקים לסוף.
ובכלל, עצם ההכנסה של דברים חדשים הביתה, זה להכניס אנרגיות אחרות, וזה גם לגרום לנו להכניס דברים, לאמץ טרנדים חדשים, ולהרגיש שאנחנו יותר צעירים בבית שלנו. הרי הרבה פעמים אנשים בגיל השלישי נשארים עם הרהיטים מהחתונה. אז החתונה הייתה בגיל 20-30, עכשיו אתם כבר מגילי 60-70, אתם עדיין עם רהיטים של 40-50 שנה, שאז הרי היה באופנה שהכל יהיה חום, וחום כהה, נכון? את זוכרת את זה?
נכון, בוודאי.
אז המטבח הוא חום, והסלון וכל מה, וחדר השינה, הכל חום חום. להפך.
נרענן.
תרעננו, תכניסו צבע, תכניסו את האנרגיות אחרות שהצבעים מביאים איתנו, וזה נותן תחושה פסיכולוגית, תחושה של משהו שהוא יותר צעיר ורענן.
אז אנחנו נצא לשיר, נרענן, ונחזור עם עוד טיפים, כלים והמלצות לעיצוב הבית.
הדרך היורדת מן הכפר בין עצי העלונים והאלה נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה אך איני יודעת מה קרה אי עבדה הדרך הברוכה אי עבדה הדרך אל הכפר הדרך בה רציתי לשוב בחזרה אל הדרך הקסומה של ילדותי אני שווה בחסות הערפל ונוגעת בכולם בפניהם ובקולם כמו נוגעת בארץ ישראל ונוגעת בכולם בפניהם ובקולם כמו נוגעת בארץ ישראל אך איני יודעת מה קרה היא עבדה הדרך הברוכה היא עבדה הדרך אל הכפר הדרך בה רציתי לשוב בחזרה מה אני עוברת, מה אני זוכרת כל מה שהשארתי שם עוד ניצב הבית בין עצי הזית רוח באה מן הים עוד ניצב הבית בין עצי הזית רוח באה מן הים ואני עוברת ואני זוכרת וליבי עודנו שם הרוקים הלבנים את הנפש לא תמצא מנוחתה אני קמה מאפר אני שבה אל הכפר כמו ילדה שחוזרת אל ביתה מה אני יודעת מה קרה היא עבדה הדרך הברוכה היא עבדה הדרך בה רציתי לשוב בחזרה עוד
שיר שמדבר על בית ועל זיכרונות מבית, שיר נוסטלגיה.
ולבי עודנו שם.
והלב תמיד נשאר בבית, ובבית של ההורים תמיד יש משהו שככה מעורר דמעות, במיוחד לאנשים שכבר אין להם את הבית של ההורים.
יש זיכרונות.
יש זיכרונות.
הזיכרונות הולכים איתנו בלב, נשארים איתנו בלב.
נכון.
והלב הולך איתנו לכל מקום.
נכון. בית זה לב, בית זה מקום שהוא נחשב הכי בטוח, תמיד רוצים לחזור הביתה, נכון? אז בואי נדבר על הבית, הילדים עזבו. נשארו חדרים, חדרים ריקים. אני מדברת עם אנשים, אני רואה בתים של אנשים, ואני רואה שהחללים האלה הפכו למחסנים. כי כשהילדים גרו, אז היה חדר שלהם, וכשהם עזבו, אז זורקים שם עוד משהו, ונשים את הדייסון, ונשים את הזה, ובסוף החדר הופך להיות מחסן.
לא רק זה, הילדים יצאו, אבל הם השאירו את הדברים שלהם.
הם השאירו, כן. אמא, תשמרי לי.
בדיוק. גם את המדים ואת הבגדי תינוקות, למרות שהתינוק בן 40 כבר.
כן.
אז זה עדיין נשאר, כן.
אז מה אנחנו עושים עם החללים האלה? ומה הכי חשוב בבתים שאנחנו מעצבים לגיל השלישי החדש. כי אז אנחנו מערכים יותר, נכון? הילדים באים, אבל הם מתחתנים, אז יש נכדים ומגיעים יותר. אז כל הבית צריך לעשות שינוי. אז בואו נדבר על השינוי.
נכון. אז יש כמה דברים שאני ממליצה לעשות עם החדרים הריקים שהתפנו. קודם כל אפשר לעשות מהחדר הזה חדר עבודה. הרי דיברנו על זה שזה כבר גיל שלישי חדש, והרבה פעמים אנשים יש להם גם קריירה שנייה, והרבה פעמים גם הקריירה הזאת היא נעשית בבית, כבר לא, המשרד הופך להיות בבית.
במקום לשבת במטבח עם הלפטופ, שיהיה חדר נעים.
נכון, שיהיה חדר נעים, שיהיה חדר עם המנהלה של הבית, עם כל מיני דברים, עם הלוגיסטיקה שצריך, וזה בסדר שתהיה לזה את הפינה שלו, חדר עם מחשב, שאפשר לראות גם את ההרצאות בזום, שזה מאוד פופולרי, ולנהל את העבודה כמו שצריך בצורה מכובדת.
אז אני אוסיף ואומר, לא רק אנשים שממשיכים לעבוד, אלא היום בעולם המודרני, שצריך לעשות חשבונות, שצריך לנהל את כל העניין מהמחשב, כי יש הרבה דברים שמנהלים מהמחשב, אז צריך שיהיה חדר עבודה, גם למי שלא עובד.
נכון, אז בגלל זה אני אומרת, נכון? שגם כל את המנהלה של הבית,
נכון,
שיהיה
נכון.
שתהיה לזה את הפינה של זה, ואז המסמכים והחשבונות, וכל הדברים שצריך לעשות אותם, ולא זרוקים בכל מיני מקומות בבית, בכל מיני מגירות, שביום הדין, כשצריך להגיע אליהם, לא יודעים איפה הם, אז שהדברים יהיו מרוכזים. זה גם יכול להיות חדר כושר. זה משהו שהיה התחיל באופנה בתקופת הקורונה בגלל שאי אפשר היה לצאת, אבל אני מוצאת שהרבה אנשים דווקא מאמצים את אחד החדרים. אני עשיתי את זה לאחד הלקוחות שלי שעשה יוגה ופילאטיס הרבה פעמים בשבוע, ואומנם הוא יצא ועשה את זה גם בחדר הכושר שבבניין וגם בחוג, אבל הוא רוצה שגם תהיה לו פינה בבית במקום אותו מחסן. אז זאת גם אופציה. אופציה נוספת זה לעשות איזשהו חדר לנכדים, זאת אומרת שיהיה איזשהו חדר אירוח, שהוא יהיה חדר שהוא מזמין, ואז זאת גם איזושהי אופציה לזה שהנכדים לא יהיה להם התירוץ, שאני לא יכול לבוא ולהישאר לישון אצל סבתא, כי אין מקום לישון, כי יש את החדר הזה. והחדר הזה בעתיד יכול להיות גם חדר למטפל או מטפלת, זאת אומרת, הכל תלוי עד כמה, אני מניחה שנכד בין 30-40 כבר לא בא לישון כן. אצל סבתא.
אנחנו מדברים כבר גיל רביעי וחמישי כשמתבגרים וצריכים נכון, אולי אז, סיוע, אז החדר
אז
הופך להיות.
אז אותו חדר יכול להיות לו כמה שימושים לפי הגילאים של הילדים. ודבר נוסף שהוא מאוד פופולרי בשנים האחרונות, ואולי לא נתנו לו מספיק במה, אבל אני מאוד מכבדת אותו, וזה הנושא שעושים שני חדרי שינה, שני מאסטר בדרום. הרבה פעמים זוגות נאלצים להישאר לישון ביחד, ואני אומרת נאלצים, לפעמים מסיבה בריאותית של אחד מבני הזוג, לפעמים סתם, כי אחד מהם נוחר. אז כשיש ילדים בבית, אי אפשר לפצל חדרים. וזה לא קשור לאיכות הזוגיות. הזוגיות יכולה להיות מדהימה, אבל אם אתה לא ישן טוב בלילה, אין לזה שום... קשה מאוד לתפקד במשך היום. אז אפשר לעשות מאחד החדרים האלה, לעשות מאסטר בדרום, לעשות חדר.
וואו, זה מקסים. כן, זה מקסים. זאת נקודה מאוד מעניינת שאת מעלה, ואני אומר שאת מעלה את זה כי את עובדת סוציאלית.
נכון.
כי את רואה את הדברים בעין אחרת. כי אם יושב כאן מעצב פנים רגיל, אני לא חושבת שהוא היה חושב בכלל על להציע את זה אולי אפילו, לזוג שבא, וזו אופציה, לא חייבים לקבל אותה,
נכון.
וזה בסדר זוגות שחיים באותה מיטה, כפית לכפית, אבל זה גם בסדר שכל אחד יהיה לו את החדר שלו, את הפרטיות, אולי אחד מפריע לשני, אז זה גם בסדר, ואפשר לדבר על זה ולבדוק.
נכון, אז זה באמת מסוג הדברים שבהתחלה, קשה לדבר עליהם או לא
נעים לדבר.
אבל במשך הזמן, בגלל שיודעים שאני, מרגישים את הרגישות שבי, ואת החלקים של העובדת הסוציאלית שהם נשארו בי, אז מתחילים לדבר באמת על כל מיני דברים, ואז גם הצד השני מרשה לעצמו להיפתח יותר, וכשאתה נפתח, אז אתה משתף, ובכלל הרי בתהליך של עיצוב, אני מגיעה עם הלקוחות שלי לאיזושהי רמה של אינטימיות, כי אני צריכה לשאול שאלות שיעזרו לי בתכנון. והשאלות האלה הן גם ברמה של כמה סירים את צריכה במטבח, האם את מבשלת הרבה או לא מבשלת בכלל, זה משמעותי מאוד בתכנון של המטבח. אבל זה גם משמעותי מאוד מה אני צריכה לתכנן לך בחדר הרחצה. אם את סובלת מאיזושהי נכות, ואת צריכה שבחדר הרחצה יהיה ארון יותר גדול, שיהיו לך דברים שיהיו לך לעזר כשאת בתוך המקלחת. זה שונה ממישהו ש... זה בסדר שמספיק שיהיה לו שמפו נוסף או גליל נייר טואלט.
זאת אומרת, השיח המקדים הוא מאוד מאוד חשוב, והפתיחות,
כן.
הפתיחות של מי שבא לקבל את הייעוץ שלך, זה מאוד חשוב לא להתבייש ולדבר על הנושאים ש...
זה מאוד יעזור לשנינו.
נכון.
זה יעזור לי לתכנון, וזה יעזור לצד השני, שבאמת אחר כך יהיה לו טוב ונוח, כי הוא ידע שהוא צריך, כשהוא קיבל את מה שהוא בעצם צריך וזקוק.
כן. היום יש טרנד, ואני חושבת שזה גם הולך כלפי המקום הזה של בתים חכמים. מי שלא יודע, בתים חכמים זה בתים שמנוהלים על ידי טכנולוגיות. היום הבינה המלאכותית נכנסת לעניין של עיצוב בתים, והרבה מאוד בתים הם מנוהלים על ידי הטכנולוגיה, על ידי הדיגיטל. מה דעתך על העניין הזה לעיצוב בתים של בני גיל שלישי, רביעי?
זה משהו שצריך להתאים נקודתית לאותו בעל הבית. זאת אומרת, אם את טכנולוגית, אם את בן אדם של גאדג'טים, אם את בן אדם שאת אוהבת לתפעל כל מיני דברים ואת לא מפחדת מהם, שזה חלק מהעניין, אז זה בסדר, זה משהו, כבר היו לי לקוחות שהם הפעילו את הדוד דרך השלט.
דרך אפליקציה.
דרך אפליקציה של הטלפון, או בכלל היום כל הפתיחה של בבתים גדולים, לפתוח את הדלת לאנשים
נכון.
מבחוץ, כבר אין את האינטרקום של
עם
פעם.
עם קוד.
היום זה כבר מתקשרים, והטלפון, הכל בתוך המסך של הטלפון. אז אם את מהסוג הזה שאת מתחברת לזה, אז זה בסדר, אז אנחנו נתכנן ככה. אבל אם לא, זה בסדר, גם מה שעבד לנו עד עכשיו, זה מצוין. ואני הרבה פעמים פוגשת את זה דווקא בנושא, בעניין של המטבח, ששואלים אותי, קיריים אינדוקציה, או קיריים של גז.
אז רגע, אז אני רק אומר למאזינים שלא יודעים, מעטים בטח, אבל אינדוקציה זה קיריים חשמליים. בניגוד לקיריים הרגילים שהם של גז.
נכון, אבל עדיין אני חושבת ש... מעבר לזה שזה תלוי אם הבן אדם הוא ככה טכנולוגי, אם אין לו בעיה לתפעל את כל הדבר הזה, שהוא על פניו יותר פשוט, אבל לפעמים אנשים גם אומרים, אנחנו צריכים את האש, אנחנו צריכים להרגיש את הטעם של האוכל אחרת, אבל גם ברמה הפרקטית, אתה יודע, אנחנו כל הזמן פוחדים שאם תהיה הפסקת חשמל, איך בכל זאת נכין לעצמנו.
היום מדברים על זה כל כך הרבה, בעקבות המלחמה והחשש.
אבל דיברו על זה גם קודם, לא בהקשר של לא לקחת, לא בקיצון הזה, אלא מהמקום של, אוקיי, גם אם תהיה הפסקת חשמל, כי אולי אני גר באזור שהוא ותיק, וזה יכול לקרות, שלפחות אני אוכל לבשל, להכין לעצמי קפה, אני אוכל אולי להרתיח מים.
כן.
חברה סיפרה לי שלפני כמה זמן היה בירושלים, היה שלג מאוד גדול, ושלושה ימים לא היה חשמל. אז איך התקלחו? היא אומר, מזל שהיה לי קיריים של גז, שיכולתי להרתיח מים בקומקום ולהתקלח ככה.
אני מאוד מתחברת לזה, היה לנו גם קצר בבית, לפני נכנס לנו מים לארון חשמל, וכמה ימים לא היה מים, כי זה צריך להתייבש, ועד שסידרו, ואני, היום אנחנו כל כך חיים בתוך העניין של חשמל ואלקטרוניקה.
נכון.
וזה באמת אתגר לא פשוט, וצריך שיהיה כלים אחרים, זאת אומרת שיהיה גם קומקום חשמלי, אפילו אם אנחנו מרתיחים מים בתמי 4, או שיש לנו את הברז החכם, שיהיה גם באיזושהי פינה עוד משהו.
שלכל דבר תהיה האופציה נכון. לפלן בי.
נכון.
מהתריסים של הבית, נכון. תחשבי שיש לך תריסים חשמליים,
נכון,
נתקעת
נכון,
בחוץ,
נתקעת.
או הדלת החשמלית שגם היום יש,
נכון.
שעדיין תהיה את האופציה עם המפתח.
מסכימה. עוד נושא מאוד מאוד חשוב, וצריכים לתת עליו את הדעת, זה התאורה. תאורה בבית של גיל שלישי היא שונה מתאורה של בית של אנשים צעירים. ובואי נדבר קצת ככה על הנושא הזה, כדי שיבינו את הנושא הזה.
אוקיי. אז באופן כללי אני אגיד שאנחנו הרי מדברים על תאורה שיש את האור, את התאורה הטבעית, את האור החם, ויש את התאורה, את האור הלבן, שהוא נותן את התחושה שהחלל הוא יותר גדול, קצת מה שמזכיר כמו תאורה של בית חולים, אבל בבית זה רמה פחות. אנחנו מדברים על 3,000, זה המונחים המקצועיים. אבל אני ממליצה שבמטבח, שזה אזור שאנחנו עובדים בו, ושאזור שאנחנו מבשלים, שכן יהיה אור לבן.
אור לבן זה אור יום?
אור יום, כן. זה יותר, זה יותר חד. זה אור שנותן ספייס, שנותן לך את התחושה שהחלל הוא מאוד מאוד מואר. ולעומת זאת, בחדרים אחרים, לעשות את האור הטבעי, את כמו אור השמש. בעצם אנחנו מנסים לדמות את התאורה הטבעית של החוץ, להכניס אותה פנימה.
וזה בתוך חדרי השינה.
בתוך חדרי השינה וגם בתוך החלל המרכזי של הסלון.
של הסלון.
עכשיו, היום זה כבר הרבה שנים שיש גופי תאורה, שאפשר לדמר אותם, זאת אומרת שאפשר לשחק או באמצעות שלט ידני, או באמצעות המתג עצמו, לשחק עם התאורה. שאם למישהו רוצה אור חזק יותר, אז הוא מסובב את זה או לוחץ.
כן.
אם מישהו רוצה חלש יותר, כי יש אנשים שהם מצד אחד צריכים יותר אור כדי לראות, ומצד שני יש כאלה שדווקא האור החזק מפריע להם.
מסנבר.
אז העובדה שאפשר לשחק עם זה היום היא נהדרת. כי אז אם ביום יום בעצם אתה כפרט בתוך הבית שלך מפריע לך האור החזק, אז אתה עושה את זה חלש, אבל אם פתאום באים אורחים, פתאום חג, פתאום אתה רוצה כן לערך, ואתה כן רוצה שהבית יהיה מואר, אז אתה יכול לשחק עם זה.
נהדר. אז אנחנו נסכם את הנקודה של התאורה, שבגיל השלישי צריך שיהיה יותר אור,
כן.
על מנת למנוע מזה שלא רואים כל כך טוב, ונופלים, ופחות תאונות, אז
נכון.
תאורה חזקה היא חשובה, אבל כמו שאת אומרת, הפתרון של תאורה שאפשר לשחק איתה, אז היא נותנת פתרון למצב שאנחנו רואים טלוויזיה, או שפחות זקוקים לאור, אפשר להנמיך את זה.
נכון, לעשות יותר גופי תאורה, ואז אם אתה עושה יותר גופים, לא מדברת עכשיו על אצטדיון, אבל אם אתה נותן יותר גופים, אז אתה גם מאפשר יותר תרחישים, של לא בא לך את התאורה בתקרה, אז אולי רק את התאורה שמאחורי הספה. זאת אומרת, לתת את האופציה של גם וגם, ולא רק שיהיה משהו.
כן.
ואז זה באמת נותן לכל אחד איך שטוב לו.
כן. אז אנחנו דיברנו על תאורה. מה עם צבעים? צבעים, את יודעת, עכשיו הטרנדים גם, אני רואה, נכנסת למטבחים, אז מטבח שחור, מטבחים קיים. בגיל שלישי, מה את אומרת? איזה צבעים היית יותר ממליצה?
תראי, זה לא עניין של המלצה, כמו העניין של מה החלל מזמן לך, מה יותר טוב לחלל. כי אם יהיה לך מטבח קטן, ואת תעשי בו מטבח כהה, אז זה ירגיש יותר קטן ויותר צפוף. אז ובכלל, גם חדרי, זה אותו דבר נכון גם לחדרי הרחצה. ככל שהצבעים הם בהירים יותר, אז זה מן הסתם נותן תחושה, שהחלל גדול יותר. אבל אני דווקא רוצה לתת לזה פן אחר לעניין של הצבעים, ודווקא לבוא ולהגיד לעשות שיפוץ או עיצוב מחדש בגיל השלישי, זאת הזדמנות נעדרת, להגשים חלומות לדברים שלא העסת לעשות קודם. וזה בסדר שיהיה מטבח גם עם חלק מהחזיתות הם בצבע אדום.
נהדר.
עשיתי את זה וזה היה מקסים.
נהדר.
או גם בצבע אפור אכבר עם עץ, או גם כחול, כמו שיש אצלי בבית. לא לתת לצבע להגביל אותך, אלא אם זה באמת בגלל שזה לא יעשה טוב לחלל.
זה נהדר, כי מה שאת אומרת, את אומרת, זה הזמן.
נכון.
כל חלום שאתם רוצים, זה הזמן. רצית מטבח ורוד, זה היה חלום שלך. לכי על זה.
ויפה שעה אחת קודם.
ואפשר לצב את הוורוד הזה עם עוד צבע, שזה לא יהיה באמת כזה מוזר, ולתת למקום, אפשר גם את הוורוד הזה להכניס בתאורה, בכלים.
אז זה מזכיר לי איזשהו סיפור. אז הזה.
יאללה.
רוצה שאני אספר
לך? בבקשה.
היה לי זוג לקוחות, שהיא מאוד רצתה שיהיה באמת ורוד בחדרי הרחצה, והוא מאוד אהב את העניין של שחור ולבן. הוא רצה שבכלל הרצפה תהיה דמקה. וזה, אתה, זה קצוות.
כן, זה לא...
זה משהו שצריך לתת על זה את הדעת, כי כל אחד בבית שלו צריך לקבל את מה שהוא אוהב. זה בסדר להתפשר, זה בסדר לשנות את הדעה, אבל... אני פה נכנסת כמגשרת בעניין הזה, ואני רוצה לתת את הבמה לכל אחד שכל
זכה?
אחד הרגיש. לא היו זוכים, הם שניהם הרוויחו. למה? כי באמת העריכים, אחד, שתי קירות מתוך הקירות, בעצם עשינו אותם בוורוד עתיק, וורוד מאושן בהיר, קצת מזכיר כמו את הז'קט שלך.
כן, זה בדיוק ככה.
ממש ככה, ואפילו הארון עצמו היה בוורוד, ורוד קצת יותר עם טאץ', אבל הרצפה הייתה בגוונים, בעריכים בצורת משושים, כמו המשושים שפה מאחורינו, בגוונים של אפור כאה, שמנת,
נהדר.
אז כן.
הגיעו לעמק השווה.
בדיוק, אז never say never, ואפשר לעשות שילובים כמעט מהכל, וגם אם זה נראה מאוד שונה, אז אפשר לעשות את הנגיעות האלה, גם בטקסטיל, או גם בנגיעות של דברים
כן,
אחרים.
כן, בעיצוב, בסטיילינג.
בדיוק.
אז אם אנחנו מדברים עוד על סודות מהקליניקה, אז בואי תתני לנו, שמעתי שיש איזה סיפור מקסים מקסים אצלך, על זוג, שלא היה זוג,
נכון.
אבל בזכותך, בואי תספרי.
אז זה אפרופו עוד נגיעה לעניין של שינה בחדרים נפרדים. אז שינה בחדרים נפרדים, כדי לשמור על הזוגיות טובה, יכולה להיות גם כשגרים בערים אחרות.
בבתים אחרים.
בבתים אחרים. אז היה לי לקוח, בן אדם מבוגר, שהגיע אליי שאני אתאים מחדש את הבית שלו, הרבה שנים אחרי שהוא התאלמן. המטרה שלו הייתה להנגיש בין היתר, אבל גם לשנות את כל הריתים, להכניס צבעוניות הביתה, לשנות בכלל את האווירה. ובשיחות שלנו ככה הוא סיפר לי על זה שהוא אלמן הרבה שנים, ושבאמת הוא חווה בדידות, ושהוא היה מאוד שמח להכיר מישהי, כי הוא מאוד אוהב לטייל ולהסתובב, והוא מאוד פעלתן כזה. ובסדר, אנחנו מדברים, כי אני אוהבת לדבר, והתחלנו בתהליך של הייצוב, ו... חודשיים בערך אחר כך אני מגיעה ללקוחה שגם היא אלמנה וגם היא הזמינה אותי כדי שאני גם יתאים את הבית שלה גם לצרכים החדשים שלה וגם לזה שהיא רצתה שהנכדות שלה שגרות בחול יהיה להם חדר משלהן ומקלחת משלהן כדי שכשהן מגיעות לארץ ואנחנו גם כן יושבות ומקשקשות בפגישה הראשונה שלנו ואני משתפת אותה שאני התגרשתי לפני כמה שנים ואיכשהו זה יצא ככה השיחה ואז היא אומרת לי תקשיבי גם אני התאלמנתי לפני הרבה שנים ואני ממש ממליצה לך כאילו באמת את חייבת למצוא זוגיות כשאת עוד צעירה תראי איך אני לבד ואיזה בן אדם פעיל אני אוהב לטייל ואני כל פעם מטיילת או לבד או עם חברות וכמה הייתי רוצה להכיר מישהו דווקא בשנים האלה ואני ככה...
אחד ועוד אחד זה שתיים.
ואני אומרת לה, תקשיבי, מהר נשלח לי תמונה טובה שלך, ואני מסתמסת איתו, ואני אומרת לה, תקשיב, יש פה משהו, מהר שלח לי תמונה שלך, וממש, בפגישה הראשונה עם אותה גברת, החלפתי ביניהם את התמונות, החלפתי ביניהם את הטלפונים,
הם הפכו לזוג?
הם באפריל הקרוב יחגגו 3 שנים
שהם... וואו, איזה יופי.
אבל זה 3 שנים שכל אחד גר בעיר אחרת.
כן.
אבל הם נוסעים ביחד, וממש שבוע-שבוע, וזה מקסים. הם שולחים לי עד היום תמונות שלהם.
אז את גם עובדת סוציאלית, את גם מעצבת פנים, וגם שטחנית. מקסים. הזמן שלנו מתקצר, שעה קלה עברה לביאף. אני רוצה להודות לך שהגעת ופתחת לנו צוהר לנושא מאוד מאוד חשוב של עיצוב הבית בגיל השלישי. נתת כאן טיפים חשובים, ואם מישהו רוצה להגיע אלייך, טלפון, יכולה?
לרתת את המספר
כן,
עצמו?
כן, תני את הטלפון שלך.
אז הטלפון הוא 054-444-2344. אפשר גם אחר כך להוסיף את זה, בואו למצוא אותי בפייסבוק, קירית נווה. בפייסבוק, ביוטיוב, אפשר למצוא אותי. אני רק רוצה להגיד עוד משפט חממה.
עוד משפט, ככה בקצרה.
שמאוד חשוב לי, לא לפחד מלהגשים חלומות בכל גיל. ככל שתעשו את זה מוקדם יותר, זה ייתן לכם עוד שנים שתוכלו ליהנות מהבית שלכם.
נהדר, תודה רבה עירית נווה, מעצבת פנים לגיל החדש. לגיל השלישי החדש.
תודה רבה לך.
מאזינות ומאזינים, אני רוצה לסכם את מה שנאמר היום. בית מסודר ומונגש לצרכים האישיים שלנו, הוא חשוב מאוד לבריאות הגופנית שלנו, במיוחד כשאדם מגיע לגיל הבוגר. אז הוא צריך להיות לא רק נעים, הוא צריך להיות בטוח. שוחחנו על עיצוב הבית, שימו לב לפתחים רחבים לדלתות, אור טבעי, סלון נוח ומרווח, רצפה ישרה ומפולסת, תשתיות חשמל, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. חדר הרחצה, כמו שירית אמרה, שיהיה בטוח. אם זה הזמן לעשות, אז זה הזמן לשפץ ולסדר אותו, או לפחות לעשות משהו בתוכו שיהיה בטוח, ספסל ישיבה נחמד, כל מה שצריך על מנת שהוא יהיה בטוח. תאורה, עירית דיברה על זה, תאורה חזקה על מנת שתראו ותוכלו להיעזר בה. מאזינות ומאזינים, התוכנית שלנו כאן מסתיימת. תודה לטכנאי השידור שלי, שוקי אברהם. תודה לאחד שלי, משה חייקה, כאן מעבר לזכוכית. תודה לכם להתראות בשבוע הבא בתוכנית חדשה. אני איתי נעמי חייקה, תודה רבה.
יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה משהו ירגע בנו משהו ייגע בנו ולא יהיה ממה לחשוש זה יבוא כמו קו חרוט על כף יד זה יבוא בטוח בעצמו כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחים בו וזה יבוא אתה תראה הידיים הקפוצות יתאחו ולב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל